טוב, ככה, אנחנו בפסקה שקוראים לה סייגות התורה, פרק ד', פרק א', פסקה ה', בסדר? מה זה סייגות התורה? מה זה סייגות התורה? כשאתם שומעות את המושג סייגות התורה, זה הכותרת של הפסקה הבאה שלנו, מה אתם חושבות? ומה זה סייגים שחכמים עושים, נכון? רגע, רגע, אבל יש כאן מלא מלא רעש. סליחה. היי, אבל עוד לא התחלנו. את אומרת, מה זה סייג התורה? להרחיק אותנו לעבירה, מעבירה. עוד? גבול, מצוין. מה עוד? מה זה סייג? אם אני מקפידה על סייג התורה, מה זה אומר עליי? מה זה? מה התחלת אבל להגיד? קביעת עיתים לתורה. סייג זה גבולות, נכון. סייג זה באמת גדר כמו שאתם אומרות, והרבה פעמים אומרים לנו שמה זה סייגות התורה, שיש לנו סייג, שיש לנו גדר, שאסור לנו לעבור עליה כדי מה? כדי לא להגיע לדברי תורה. ולפעמים זה קצת מבלבל. אז אני אתן דימוי שהוא לא טוב. למה אני אתן את הדימוי? כי כשאני אסביר למה הוא לא טוב, אז סייגות התורה יהיו יותר מובנים לנו. איזה דימוי הרבה פעמים נוסעים? תן דימוי מעודכן. כן, כל מי שנוסעת ברכבת ישראל יודעת שיש פס צהוב, נכון? יש לנו פס צהוב. שמה מטרת הפס הצהוב הזה? למה? להזהיר ממה? שלא ניפול לאן? לפסי הרכבת. תגידו, אם אני עוברת את הפס הצהוב ולא נפלתי לפסי הרכבת, הכל בסדר? למה לא? לא, אבל אני אומרת אם לא נפלתי. עברתי על הפס, אתם מכירים את אלה שאוהבים דווקא? את הילדים האלה שדווקא ידרכו על הפס. עברתי על הפס, לא קרה לי כלום, לא נפלתי, הכל טוב? כן. למה לא? הכל טוב.
אתה אומר הפס רק לאנשים
ש... כי מה? לא, עזבו נורמה עניינים, אני לבד, 3 בבוקר. עברתי על הפס, אף אחד לא ראה אותי, אף אחד לא למד ממני. בסדר, בשלוש בבוקר גם אין רכבת, בסדר כמור, אבל גם אם הייתה, אז בסדר. הרבה פעמים מדמים את סייגות התורה לכמו הפס הצהוב הזה, שאסור לעבור עליו כדי שלא תיפול הפסים. מה זה הפסים בנמשל? איסור תורה. אני אומר שהדימוי הזה הוא לא טוב. למה הוא לא טוב?
כי
מה?
בגדר המלצה.
מה קורה לנו? מעולה, בדיוק. לא, אז בואו, אנחנו לא מתלהבים לפגוע בגוף. אבל דרכת לפס הצהוב ולא נפלתי למסילה. אז הכל בסדר, לעומת זאת, אם עברתי על סייגות התורה ולא עברתי על איסור תורה, אני בסדר? תשובה? לא. לא. ולכן הדימוי הזה הוא לא טוב. כי הדימוי הזה הופך את סייגות התורה לטכני. כאילו יש פה משהו טכני שאמור לשמור עליי שאני לא אעבור על איסור תורה. אבל אם עברתי על הדבר הטכני עצמו, כאילו לא נורא. תשובה לא נכון. כי ברגע שאני עוברת על סייג של חכמים, אני רושמת בנפש, בדיוק כמו מי אמרה פה שזה עושה משהו בנפש? כן, אז זה רושם בנפש שלי שדברי חכמים זה לא כזה חשוב. ואם דברי חכמים זה לא כזה חשוב, אז גם דברי תורה זה לא כזה חשוב, כי התורה אמרת לי להקשיב לחכמים. איפה התורה אמרת לי להקשיב לחכמים? אנחנו חוזרות על זה הרבה. ולא תסור. אז אם אני ככה חופשי, אומרת, אוקיי, אין שום, אני עוברת על דברי חכמים, העיקר שאני לא אעבור על דברי תורה, אני מרשימה בנפש שלי שחכמים זה לא כזה חשוב. כן? הרבה פעמים כשקשה לנו משהו, אנחנו יכולים, טוב, נו, זה רק איסור דה רבנן. מה זה רק? כאילו בסוף, כל התורה שלנו, כל ההלכות שלנו היום, זה על פי דה רבנן, לא על פי דה אורייתא. נכון? אנחנו לא אומרים, רגע, זה דה רבנן, זה דה אורייתא, סבבה, דה רבנן, אין בעיה. לא, אם אני מרשימה בנפש שלי של לעבור על דברי חכמים, זה לא בעיה. אז זה פוגע בי.
יש בזה משהו אמיתי, כי בשעת התחלה כן אפשר לעבור על משהו מדי רבנן אם אין ברירה.
מי אומר לך את זה שבשעת התחלה אפשר לעבור על זה רבנן? תקשיבה לדברי עד הרבנן. אז הכל טוב. טוב, אנחנו לא המצאנו את זה. זה רבנן אומרים לנו, במצב כזה וכזה וכזה וכזה, תעברו על דברנו ולא על דברי תורה. אז הכל טוב, אז אני הולכת לכם מה שם אומרים.
לי אין שום יכול להגיד. טוב, זה רבנן, אז כרגע אני לא...
ממש לא. אלא אם כן, את אומרת. רגע, יש לי פה פיקוח נפש. פיקוח נפש גם על דברי תורה אני יכולה לעבור, לא רק על דברי די רבנן. יש מצב של ספק פיקוח נפש. או מציאויות שבהן אנחנו יודעים שיש שעת דחק שרבנן מגדירים אותה כשעת דחק, והם אומרים לי, במצב כזה וכזה, תעברי על דברנו ואל תעברי על דברי תורה. בסדר? אז שאלות עד כאן? אז כל הדימוי הזה של להיזהר מלעבור, כאילו המטרה היא רק שלא נעבור על איסור תורה, הוא מוטעה. כי המטרה היא קודם כל שנרשום בנפש שלנו מה זה דברי חכמים. בסדר? זאת הנקודה. בוודאי שזה נחשב יותר חמור, אבל זה לא יותר חמור במובן שבו אני אומרת לעצמי, אוקיי, זה דרבנן, זה דאורייתא, טוב, נעבור על זה בסתם ככה. אבל נכון שבמצבים שעוד פעם דרבנן יגדירו, הם אומרים, זה יותר חמור שתעבור על איסור תורה, אז במצב הזה וזה תעבור על דבריהם. בסדר? אבל גם פה, אני עוברת על דבריהם כי הקשבתי להם. בסדר? אז בואו נקרא את זה בשפה של הרב, אני בפרק א', פסקה ה', סייגות התורה. פסקה נורא נורא קצרה, כמה קצרה, ככה איכותית. עניין סייגות התורה אינו מצד עצם ההבאה לעבירה, רק שכמו שהעבירה ראה בעניינה, כמו כן כל העניינים שמקושרים בה בקשר עילה ועלול, ראים בעניינם וכדאי לפרוש מהם מאוד. קצר ולעניין. במילים אחרות, כן, סייגות התורה זה לא אמצעי. זה לא אמצעי שהמטרה היא רק אל תעברי על דברי תורה. סייגות התורה הם בפני עצמם. אוקיי? אנחנו מכירים את רבי אלישע שאומר, כן, חז"ל גוזרים לא יקרא אדם לאור הנר שמא יטה. אוקיי? בעבר לא היה אור, היה רק נרות, אז אומרים לאדם בשבת, אל תקרא לאור הנר, כי מה יכול לקרות? אז הם אומרים, שמא יטה. מה זה שמא יטה? כן, המכירות את זה שאתם באמצע ספר מתח כזה רציני, וכאילו, אתם לא שמות לב כזה ובחוץ? הילדה שלי קוראת ארי פוטר פעם ראשונה, בכיתה ו'. חפשי אותה. בוא נראה אותה שומעת משהו, העולם זה... היא בספר. מה קורה כשאדם קורא? לא נראה לי שחכמים התכוונו להארי פוטר, אבל מבחינתם, אדם לומד תורה. הוא כל כך מרוכז, הוא כל כך בפנים, שאם הוא לא רואה טיפה טוב, הוא יכול להזיז את המנורה, מי שיש לה מנורת לילה כזאת מתכווננת, מכירה את הסיטואציה הזאת, שאת כאילו מכוונת את האור שיהיה בדיוק על הספר, אז יש בעיה להטות את הנר. למה יש בעיה להטות את הנר? וואי, סליחה, דיבורים האלה ממש מפחים. למה יש סיבה להטות את הנר בשבת? מה הבעיה? נכון, כשאנחנו מזיזים את הנר, נכון, הטיית הנר גורמת לבעירה מזורזת יותר. ולכן זה לעבור על מבעיר. כלומר, הטיית הנר זה ממש לעבור על איסור תורה. אוקיי? לקרוא לאור הנר אין שום בעיה מהתורה. אבל חכמים אומרים, אל תקרא לאור הנר, כאילו אל תקרא בחושך בנר, אם יש לך נר אחד כזה, למה? שמא יטה. רבי אלישע אומר, כאילו, יאללה, נו מה, אני אפסיק לקרוא בגלל החשש שאולי אני יטה, אפסיק ללמוד תורה בגלל זה, זה כאילו נראה לו. מספר על עצמו, פעם אחת קראתי ובאתי להטות. ככה הגמרא מספר, שהוא מספר. פעם אחת קראתי וביקשתי להטות ואמרתי מה גדולים דברי חכמים, כן, שהם מבינים אותנו הרבה פעמים יותר מאשר אנחנו מבינים את עצמנו. לפעמים דברי חכמים נראים כאלה דחוקים, עזועים, לא רלוונטיים. לא רלוונטיים, כאילו מה עכשיו הקשר, מה? מה? עד שבן אדם, נכון, אדם עומד את דברי התורה עליהם, כן נכשל והם תחילה. הוא אומר, כאילו ממש באתי לעטות, ולכן הגמרא מספרת את זה עם השם שלו. למה היא מספרת את זה עם השם שלו? כי זה לא לשון הרע, הוא עשה תשובה. כן, הוא זה שבא להגיד לכולנו כמה גדולים דברי חכמים שהם בעצם מכירים אותנו יותר ממה שאנחנו מכירים את עצמנו. אז כשאנחנו עכשיו מסתכלות על סייג, אני לא אמור לעניין אותי רגע, זה דרבנן, זה דאורטה, אלא אם כן עוד פעם, זה מצבי ספק פיקוח נפש שבהם חכאו. מצבים מסוימים של צער, סכנה וכדומה, שחכמים יגידו לנו בואי, אם את צריכה לעבור על הלכה, עדיף שתעברי על דברנו ולא על דבריהם. הייתה פעם אחת שאני הייתי צריכה לנסוע בשבת, ואמרו לי, כן, הרב אמר, צריך נהג גוי. לסיטואציה כזאת צריך נהג גוי. כי זה לא היה פיקוח נפש מוחלט שלי, זה היה צריך נהג גוי. למה? כי אם נהג גוי זה איסור דרבנן ולא איסור דאורייתא. אבל מאיפה הוא למד שבמצב כזה צריך לנסוע עם נהג גוי? מרבנן שאומרים במצב כזה, תעברו על דברנו ולא על דברי תורה. שאלות? לגמרי. כן, אז אנחנו לא נקרא לזה סייג. נקרא לזה הלכה למשה מסיני. כל תפילין למשל זה הלכה למשה מסיני. כן. זה לא נקרא דרבנן, זה נקרא דאורייתא. הלכה למשה מסיני זה דאורייתא. זה לגמרי, זה נעבר ככה בתורה שבעל פה, זה ממש דאורייתא. תודה לך על השאלה.
כן. אם יש הלכות שנראות שהן כאילו, שהן לא רלוונטיות, לא יודע, למשל כמו זה, שהיום אין נרות, זה כל מיני דברים כאלה, אז מה עושים במקרה כזה?
קודם כל, אין לך מקרה כזה, כי זה לא רלוונטי, את לא צריכה לא לקרוא לאור הנר ולא לעטות, אז מה הבעיה?
לא, אבל יש כל מיני, לא יודע, נגיד הלכה ב... סתם פרט בעצות של הנרות, שהקדוש הוא שצריך להתלבש מתחת לשמיכה, וזה, וכאילו, מבחינת צניות. ואז שאלתי, כאילו, אמא שלי אמרתי שפעם אנשים היו הולכים לישון ערומים, אז זה באמת מצנוע.
כן, אז את שואלת אם עכשיו...
יש שורטים, אז כאילו, אפשר להתלבש שם, בחדר מיועד.
לגמרי.
אבל
זה לא סייג, זה לא סייג. אוקיי, זה למצב שאנחנו לא משנים את ההלכה, המציאות השתנתה, אוקיי? כמו שתגידי, אוקיי, מה אני עושה עם חימום במיקרוגל? אין מיקרוגל במשנה ובגמרה. לא משתנתה ההלכה, לוקחים את העקרונות של ההלכה על המציאות שהשתנתה. המציאות השתנתה. ממילא, ההלכה ש... אנחנו לוקחים את אותה ההלכה, עיקרון הצניעות, אנחנו ממשיכים לשמור עליו. את לא תלכי להתלבש בסלון, תלכי להתלבש בשירותים. את מקפידה על אותה ההלכה, פשוט במציאות החדשה. אבל סייג זה משהו שכאילו, למשל, הלכות איחוד. הלכות איחוד הם סייגות התורה. למה גזרו על הלכות איחוד? כי מה? ממה דואגים? נכון, לא להגיע למצב של יחסי האישות. זה כאילו המצב הכי 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 הכי, כאילו האיסור תורה הכי חמור. בן אדם יכול להגיד, סבבה, אני לא אשמור על הלכות איחוד, והכל בסדר. אם הוא אומר את זה לעצמו, אני לא מגיע למצב שבעיה של שמירת נגיעה, בטח לא ליותר מזה, אני רק לא שומר על הלכות איחוד, הוא כבר פגע בנפש, בהבנה הזאת של מה זה דברי חכמים. עזבו שזה לא עובד, אבל נגיד שהיה עובד לו. כן, חכמים אומרים באמת אין אפוטרופוס להראיות, זה נכון. ולכן כל מי שחשוב לה שמירת נגיעה, היא לא צריכה לעבוד על שמירת נגיעה, היא צריכה לעבוד על איחוד. כי אחרי שעוברים על איחוד, הרבה יותר קשה לא לעבור על שמירת נגיעה. אבל אם את מקפידה על איחוד, כן, אמרה לי תלמידה, שנורא נורא קשה לה הנושא של שמירת נגיעה. אז מה אתה תגידי? את תתחבקי עם חבר שלך בסלון לידה, ויש לך, מה הכי נבלה, אני ככה. תימה פתאום, תילה כזה. שמרי על איחוד, לא תתתחיל בכלל להתמודד עם שמירת נגיעה. למה? על מי הלכות איחוד עובדים? על מי שיש לו בושה. נכון, עם ישראל הם ביישנים, רחמנים, גומרי חסדים. אם אין לי בושה ואני יכולה להתחבק עם כל בחור לידה שלי בסלון, הלכות איחוד לא יעבדו עליו. אבל הלכות איחוד מניחים שיש איזו בושה טבעית. והבושה הזאת תשמור עלינו. אנחנו צריכים להשתמש בבושה. אין, בושה זאת מידה טובה. הרבה פעמים אני שומעת אמהות אומרות על הילד, הוא ביישן, וזה נשמע כאילו זה חיסרון. ביישן זה טוב. בושה זה מידה טובה. מי שאין לו בושה משום דבר, זה אז פנים. זה לא בריא. לכן הלכות איחוד, הן אומרות, אוקיי, הבושה הזאת היא תשמור עליך, וזה טוב. הבושה זה לא מה יגידו, זה לא משהו חיצוני, זה משהו פנימי. איך אנחנו יודעים? מכירים את זה מהלכות סוטה. כן? אומרים חכמים, רגע, הקדוש ברוך הוא נותן מתנה לאישה שלא סתתה. מה המתנה? ילד. הנה פתרון להכרות, לא צריך טיפול לפוריות. כל הכרה. שקרה תסתתר עם איזה מישהו ולא תעשה קום, בעלה יחשוד בה, יקחו אותה לכהן, אחלה טיפולי פוריות. נכון, נכון, מחנה לומדים את זה. מחנה. לא. היא אמרה, קנו. כן, כאילו, זה לומדים מחנה, שחכמים אומרים, אימאלה, כאילו, מה, עכשיו כל ההכרות יהפכו להיות סוטות? מפחיד. זה היה טריק שלה ללחוץ על הקדוש ברוך הוא. כי היא אמרה, זה ככה אומרת הגמרא, תכף נדבר על חנה. אבל אומרים חכמים, אל תדאגו, זה לא יקרה, ההכרות לא יהפכו להיות סוטות. למה? מה הערובה שלהם? הבושה. כן? מה קורה לאישה סוטה? מה התהליך? היא לא רק מקבלת ילד, פורעים את שערות ראשה. כן, יש פה תהליך מבזה. אומרים חכמים, כמה שאישה רוצה ילד, ואישה רוצה ילד, עדיין הכבוד העצמי קודם, אפילו לרצון בילד. הבושה הטבעית הזאת, מה שהיום נקרא לו כבוד עצמי, הוא קודם אפילו לרצון לילד. אין חשש, אומרים חז"ל, ואכן זה לא נעשה. חנה הייתה משהו אחר. כי מחנה לומדים שהרצון שלה לילד לא היה רק רצון טבעי. ולכן היא הייתה מסוגלת להתגבר על הבושה, אבל היא לא הייתה צריכה את זה. בסוף התפילה האחרונה שלה הייתה נוקאו.
מקודם אמרת שיש לי
המחשבה שמשום שדברי חכמים זה לא בשבילה. מה שזה פוגע בנפש. כן, שזה נותן חותם בנפש, שדברי חכמים זה כזה... את אמרת, המלצה? מי אמרה? את המלצה. כן, אומרת, כאילו, מה זה עושה לי בנפש? אני אומרת, לא שמה על דברי חכמים. גם גאווה וגם עוד פעם הרושם של דברי... מי זה חכמים בשבילי? חלק מעבודת השם, את השם אלוקיך תירא, אומר רבי עקיבא, כל עת שבתורה זה בא לרבות. נכון? עוד שבועיים אנחנו בפרשת שמות, כתוב, עת יעקב. נכון? שבאו עם יעקב 70 נפש. עת יעקב זה עם יעקב. כל עת שבתורה זה בעצם עם. אז מה זה את השם אלוקיך תירא? את מי זה בא לרבות? אומר רבי עקיבא, זה בא לרבות תלמידי חכמים. כלומר שאנחנו צריכים גם יראה מתלמידי חכמים, לא רק מהקדוש ברוך הוא. אז גם יראה מתלמידי חכמים, זה משהו שאני בונה בנפש. כל פעם שעובר תלמיד חכם ואני עומדת, מה הוא צריך שאני אעמוד? אבל כל פעם שאני עומדת, זה מרשים בנפש שלי את כבוד התורה ואת כבוד תלמידי חכמים. כשיבוא הרמטכ"ל ואני אעמוד, מה זה ירשים בנפש שלי? את היחס למדינת ישראל, לצה"ל. נכון? כל פעם שאנחנו עומדים מסיבה מסוימת, אותו דבר, זה מרשים בנפש. כל פעם שאני חלילה עוברת על דברי חכמים, זה מרשים בנפש, הפוך. זה מה? זה מחלוקת רמב"ן רמב"ם. תכף אני אתייחס לזה. זה אומר. את יודעת, אם את עושה פסיכומטרי, אם A אז B, לא B אז לא A, זה לא עובד לשני הצדדים. במילים אחרות, אם בן אדם עובר על סייג תורה, אז הם מרשים בו שהוא לא... כן, אבל זה לא שאם עכשיו יש באמת תלמידי חכמים, או שמסתבר למפרע שהם לא היו תלמידי חכמים. בטח שזה פוגע. יחסי הציבור של תלמידי חכמים עם כל מיני סיפורים של פגיעות מיניות, נפגע לגמרי. אבל זה תלמידי חכמים. כמו שעכשיו אם אנחנו לא, אני כל הזמן אומרת, לא חסרים סיפורים על רופאים ועל פסיכולוגים, לא בגלל זה עכשיו, כל עולם הרפואה כבר, אנחנו לא מעריכים אותו, עולם הפסיכולוגיה לא מעריכים. על תלמידי חכמים נורא בקלות, כאילו כל דבר שקשור לתורה, אנחנו ככה בקלות איזה. אז יש אנשים שקראו לעצמם תלמידי חכמים, והסתבר שהם לא. ממש לא, יכול להיות שקשה לי עם כל מיני אמירות של תלמידי חכמים, ואני עדיין מקפידה על סייגים. ולא כל תלמיד חכם מכילה או רבנן. לא כל תלמיד חכם היום זה תנא או המורה. זוכרות שאני חוזרת הרבה, לא כל זל הוא חזל, גם לא כל חי הוא... אוקיי? אז אני אומרת, יכול, כאילו, את מבינה מה אני אומרת? נכון. ולכן... נכון, נכון, וכל פעם ששומעים השם ישמור על הסיפור.
זה יכול להיות או כן? יש את
המקודלת, הציבור? לא, אני חושבת שיש פה כמה...
זה לא קשה לעשות רב מתחילה.
אני חושבת שזה אבל מכמה דברים. א', כולם היום יותר דעתניים. שזה מסיבה טובה, נכון? אנחנו בדרך לגאולה מעלה הארץ, דעה את השם. כולנו אמורים להיות דעתנים. אבל כשאני יודעת והיא יודעת וזה, אז פתאום זה, הוא לא, התלמיד חכם הוא לא מקור כל הידע שלי. נכון? כמו שמורה היום, הוא לא מקור הידע של התלמיד. זה בלחיצה אחת באינטרנט ויודע יותר מהמורה. לכן מורה היום צריך להציע, כל מי שחושבת על הוראה, מורה היום צריך להציע הרבה יותר מידע. פעם מורה היה מקור הידע. בסדר? אז גם היום תלמידי חכמים הם לא מקור הידע שלנו. אנחנו צריכים משהו אחר לקבל כאן. אז גם כי מסיבות טובות, כי כל הציבור יותר דעתן ומסיבות טובות, וגם כי כמו שאמרתי קודם, היו כל מיני סיפורים, שזה גורם לאנשים, אוקיי, אז אני לא נותן אמון יותר באף אחד, שזה משהו ששווה לבחון אותו בחיים. כן, אם כל פעם שאני, לא יודעת מה, חברה תימעל באמוני, לא נותנת יותר אמון בבני אדם, נשמע סיפור על רופא, כל הרופאים כאלה, כל הזה, זה עבודה על בגרות של כל אחד מאיתנו. את שאלת, מי שאלה? שאלת אותי קודם, שאלה ואמרת איך שאני תכף אתייחס? תודה, תודה. איך אני יודעת כשלבת מסתבכת עם שמירת נגיעה? היא אומרת לי, המורה, שמירת נגיעה זה דרבנן, נכון? כבר אני יודעת. ממתי מעניין אותה עיוני עכשיו, לדעת? היא לא במדרשה, טוב? נראה טוב. אני עונה לה כאילו טכנית, אבל אני מבינה שהיא במקום אחר. למה? מה, איזה חומת הגנה יש לנו בנפש? כמה בן אדם יכול להרגיש רע עם עצמו? אוקיי? בחורה נופלת בשמירת נגיעה. פעם ראשונה העולם חרב עליה. פעם שנייה לא נעים. פעם שלישית לא נעים. פעם רביעית אומרת את זה. מתישהו, כמה יכול להרגיש רע עם עצמה? אוקיי? אז יש איזה חומת הגנה בנפש שאומרת, אז זה לא כל כך נורא. מה התרגום שלא כל כך נורא בשפה הדתית? דה רבנון, לא דה אורייתא. אוקיי, רגע. מה זה? אוקיי. לא, לא, באמת, אני אומרת את זה בכאב, לא בזה. בכאב, כאילו אני מבינה את זה. אני מבינה מאיפה זה מגיע. אני מבינה שזה לא מגיע מחוסר כבוד לדברי חכמים. אני מבינה שזה מגיע ממקום שקשה לה עם עצמה. אוקיי? אז... אחד הדברים החשובים לבדוק זה מה כואב לנו בראש או בבטן. זה למשל מגיע מכאב בבטן, לא מכאב בראש. בסדר? עכשיו, אז אני מסבירה. הפסוק אומר, ואלישע בנידה תומתה לא תקרב לגלות ערוותה. אוקיי, שואלים חכמים, למה כתוב לא תקרב? למה לא כתוב לא תגלה ערוותה? מפה אומרים כל מיני קרבה אסורים. אוקיי, ולדעת הרמב״ם זה דאורייתא לחלוטין. בסדר? כל מיני קרבה, מביא פסוק מפורש, כל מיני קרבה אסורים לא תקרב לגלות ערוותה. הרמב"ן אומר של גילוי עריות לגמרי, זה ודאי איסור תורה, לא תקרב, זה מדרבנן. והרמב"ן עונה לו שגם אם זה מדרבנן, בסוף לא תסור, זה מדאורייתא. ואז אומר לו הרמב"ן, יוצא מכך שכל דברי דרבנן הם גם דברי דאורייתא. רגע, מחזיקה ראש בדיון רמב"ן רמב"ן? כן, עוד פעם, אני אחזור, כי זה חשוב. אלישע בנידה תומתה לא תקרב לגלות ערוותה, כך אומר הפסוק. מכאן אומרים חכמים, כל מיני קרבה אסורים. לא ראית, אוקיי? וזה דעת, מה זה?
לא נשאר נשואה.
מכאן לומדים שכל מיני, הרבה פעמים, נכון, יש לנו היוצא מן הכלל המעיד על הכלל. אוקיי? וכך דעת הרמב״ם. הרמב״ם אומר, לא, כמו שאת אומרת, זה במצב מסוים, של אישה נידה ומתה תתתה, וכל מיני קרבה, זה דרבנן. בסדר? ואז הרמב״ם עונה לו, שאם, שגם אם זה דרבנן, בסוף זה מדאורייתא, כי התורה אומרת, לא תסור מכל אשר ירוך ימין או שמאל. ואז הרמב"ן אומר, זה לא יכול להיות, כי אז כל דברי דרבנן הם בעצם דאורייתא. והרמב"ם מסכים. כאילו יש צד שכל פעם שאנחנו לא שומעים לרבנן, אנחנו גם לא שומעים לתורה. בסדר? אבל רוב הדעות בעם ישראל זה ששמירת נגיעה זה דאורייתא. כלומר, הולכים כמו הרמב"ם. בסדר? לא, שלהקשיב את זה
בערך חמור.
שיש צד שכל פעם שאנחנו אומרים על דרבנן, אנחנו כאילו גם אומרים על דאורייתא שאומרים לנו...
זה שהרמב"ן לא מתחילה.
כן, לא. אחרי שהרמב"ן אומר שזה דברי רבנן, אז אומר הרמב"ן, כן, אבל יש פה צד שהוא כאילו, שגם אם זה דרבנן, זה דאורייתא. כן, כן. שורה תחתונה. מה שנכנס בעם ישראל, שלא תקרב, עוד פעם, יש דעות שזה דאורייתא ממש, יש דעות שזה דרבנן. בסוף מה שנכנס זה דעת הרמב״ם, שזה כן דאורייתא. כלומר, מה זה מה שנכנס? מה שפסק להלכה, שולחן ערוך. זאת אומרת, כשאנחנו יודעים אם משהו נכנס להלכה או לא, לפי מה נמצא בשולחן ערוך. בסדר? אבל באמת, באמת, השאלה היא עוד פעם, מתי חשוב לי לדעת אם משהו דרבנן, אם משהו דאורייתא? זה באמת רק במקרים מסוימים של סכנה, ספק פיקוח נפש וכדומה, שחכמים אומרים לי במצבים כאלה, תעברי על דברינו ולא על דברי תורה. אוקיי? ולכן אומר הרמב"ן שלמשל לתת כיף שהוא לא קרבה, זה יהיה דרבנן. בסדר? קרבה ממש, הוא יותר יסכים ברמב"ם. בסדר? אוקיי. עוד שאלות, איך הגענו לכל זה, מי שאיבדה אותנו? הנושא שלנו זה סייגות התורה, ואיך אנחנו מתייחסים לסייג? האם אנחנו מתייחסים לסייג רק כגדר שלא תביא אותנו לעבור על דברי תורה? או שאנחנו מתייחסים לסייג כאילו לעבור עליו זה כבר בעיה בפני עצמה? וכמובן הרב נוטה פה לכיוון השני, ואני נתתי כדוגמה, ולכן הגענו לכל הנושא של שמירת נגיעה, את איסור איחוד, שהוא בעצם סייג, כדי לא להגיע לבעיה של שמירת נגיעה, וברור שככל שאנחנו מקפידים על איחוד, ואז אמרתי שבעצם הסייג הזה לוקח בחשבון שיש בושה בעם ישראל. זאת הנחת היסוד שלו, שיש בושה. כי אם אין לי בושה, שום איסור איחוד לא יעזור לי. שאלות? מחשבות? נכון, נכון, ממש ככה. כן, בושה, עוד פעם, ממידה טובה. הרמב״ם דרך אגב מאוד מאוד מחמיר עם הביישנים רחמנים גומלי חסדים. בהלכות פסולי חיתון הוא אומר, שאם אתה רואה מישהו שהוא מאוד מאוד אכזרי, תבדוק באיחוס שלו, לא בטוח שהוא מותר להתחתן עם המשפחה שלו, כי אכזריות זה לא בעם ישראל. ככה. ממש, ממש הוא פוסק את זה להלכה. אנחנו רגילים להסתכל על זה כעל איזה רעיון יפה על עם ישראל. בשנים רחמנים גומלי חסדים. הרמב"ם ממש מתייחס לזה להלכה. אתה רואה אכזריות גדולה, תבדוק במשפחה. לא בטוח שאפשר להתחתן. כן? טוב, עוד שאלות? לא, חס ושלום, הוא מנתב, לא, לא. אומרים אדם שנולד במזל מאדים, ילך להיות שוחט. יש אדם שנולד עם נטייה לדם, נטייה לדם זה לא אכזריות. נטייה לדם שמשתמשים בה לרוע זה אכזריות. גם לדוד המלך אמרנו, היה אדמוני, היה לו נטייה לדם. נכון, הוא נלחם את מלחמות השם. מה אני אגיד עכשיו על חיילים שהורגים מחבלים שהם אכזרים? את יודעת שיש כאלה שאומרים את זה, אוקיי? לא, אז אם הוא הורג בעל חיים, הוא יותר אכזר מאשר אם הוא הורג מחבל? כן? סיבכתי אותך.
נראה לי שמי שתחתן לו חובה רבה כמו יהודי
או לא. אוקיי. בקיצור, לא, אדם ששוחט, מה זאת אומרת? הוא דואג למזונם של עם ישראל ולשולחן שבת של עם ישראל. אני צמחונית דרך אגב, אבל אני לא מסכימה איתה. לא, זה לא אכזרי, זה נטייה לדם. זה לא אכזרי, זה נטייה לדם. לא, מה שאת אומרת זה משהו אחר, זה לא השוחט. יש דרכים, לא, זה לא השוחט. זה מקומות שהם, איך מחזיקים, פתאום אווזים, איך מחזיקים תרנגולות, זה לא השוחט דווקא. זה יותר בעלי לולים ובעלי איך הם מגדלים, זה דווקא לא השוחט. אבל סגור סוגרן, בסדר? הגמרא מספרת, עכשיו תחזיקו ראש כי המקור לא לפניכם. הגמרא מספרת ששלמה המלך גזר עירובין ונטילת ידיים. וכשהוא גוזר על עירובין ונטילת ידיים, יוצאת בת קול. ומה הבת קול אומרת? בני, אם חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני. בשפה שלנו, וואו, איזה כיף לי שיש לי כזה בן חכם. איך זה משמח אותי? למה הבת קול כל כך שמחה? מה הוא עשה שלמה המלך? הוא עשה סייג, הוא עשה עירובין, כן, הסייג בעירובין, האיסור מהתורה זה לעבור מרשות היחיד לרשות הרבים, כן, של חכמים, גם הם אסרו על עוד איזשהו שלב בדרך, אני לא אכנס פה לפירוט ההלכתי. על מה הבת קול כל כך שמחה? למה היא כל כך שמחה ששלמה גוזר סייג, או שהוא גוזר עוד הלכה? על מה השמחה? הגמרא ממשיכה ואומרת, חכם בני ושמח ליבי, ואשיבה חורפי דבר. עכשיו, יש לי תשובה למי שמחרף אותי. בזכות מה שעשית שלמה המלך, שגזרת עירובים ונטילת ידיים, עכשיו יש לי תשובה למי שמחרף אותי. למה יש לי תשובה למי שמחרף אותו? מי מחרף את עם ישראל בהקשר שלנו? הרבה פעמים אנחנו שומעים דעות, דעות שנשמעות גם בתוך עם ישראל וגם דעות שהרבה פעמים אנחנו בעצמנו מרגישות שהתורה עוסקת בהמון המון המון פרטים. אוקיי, להאמין בקדוש ברוך הוא סבבה, אבל מה עכשיו הוא רוצה ממני מהחצאית ומהקוץ שלישית בשבת וכל מיני פרטי פרטים כאלה שזה נראה לי נורא נורא קטנוני. למי זה נראה קטנוני? זהו, רק לכם? כן, אני שואלת, למי זה נראה קטנוני? אוקיי, מעולה, אז אתה מסכים אותי עם הגמרא. נכון? מעולה. הרבה מאוד פעמים, ועכשיו תחזיקו ראש טוב, כי יש פה כמה וכמה שזה נראה להם קטנוני, הרבה מאוד פעמים מרגיש לנו שרעיונות זה נהדר. להאמין בהשם זה נהדר, לאהוב את השם זה נהדר, לעבוד על המידות זה נהדר. עכשיו להתעסק בעולם המעשה זה מין ירידה, זה נמוך, זה כאילו לא מתאים לקדוש ברוך הוא כל כך גדול להתעסק עם כל כך הרבה שטויות. אם אני חותך את הנייר בשבת עם הקבקוב, בלי הקבקוב, עם שינוי, בלי שינוי, כן, יש לנו הרבה הרבה דברים שבאמת יכולים להיראות מאוד מאוד קטנוניים. הרב כותב על, ואין היה על הגמרא הזאת, שבאמת, מה זה מצוות? מצוות, הוא מתרגם את המושג מצוות, למעשים אלוקיים. מצוות זה מעשה אלוקי. זה בעצם הקדוש ברוך הוא שברא את הנפש שלנו, הוא גם ברא את התורה וברא את המצוות. ואת המעשים האלוקיים האלה שהם מתאימים כדי לרומם את הנפש שלנו. כשאני למשל מצליחה לקיים מצווה שהיא בין אדם לחברו, למשל כיבוד הורים. נגיד שאני אחרי שבת, שהצלחתי במיוחד לכבד הורים, אם זה משהו שאני מתמודדת איתו, כי אני מרגישה טוב עם עצמי, אני מרגישה שהנפש שלי במקום טוב, נכון? למה? כי קיימתי מצווה שאני מבינה את ההיגיון שלה. אבל אם הקפדתי על הלכות שבת, אני לא ארגיש, וואי, איך הנפש שלי במקום טוב. למה? כי זה מנותק לי. אני לא מבינה איך זה מרומם את הנפש שלי. כשאני מכבדת הורים, אני יכולה להבין איך זה מרומם את הנפש שלי. כשאני עסוקה בחסד, אני יכולה להבין איך זה מרומם את הנפש שלי. כשאני עכשיו עסוקה בפרטי הלכות שבת, אני לא מבינה איך זה מרומם את הנפש שלי. אומר הרב קוק, אלה ואלה מעשים אלוקיים. מה ההבדל? אלה מעשים אלוקיים מובנים, ואלה מעשים אלוקיים פחות מובנים. אבל הם מרוממים את הנפש שלי באותה מידה. כי יש קורלציה, יש התאמה בין הנפש שלנו למצוות. אותו אחד ברא לנו את הנפש וברא לנו את המצוות. שלמה המלך, החכם באדם, הבין שמה שמיוחד לעם ישראל זה דווקא המעשים. רעיונות יש בהרבה מקומות. תלכו להודו, יש הרבה רעיונות. תלכו לנצרות, יש הרבה רעיונות. אבל מה שמחזיק את עם ישראל זה כן, זה הפרטים. כי רק בעם ישראל התורה מדריכה איך לחיות חיי חומר בקדושה. באסלאם יש רק חומר. בנצרות יש רק רוח. בבודהיזם אין לא רוח ולא חומר. כן, אנחנו צריכים לעשות מדיטציה, לא להרגיש, לא לחשוב, לא, 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 לא. עם ישראל אומר גם וגם, האתגר הזה של להיות עמוק בתוך עולם החומר, שיהיה לנו עונג שבת באכילה ובשתייה, האתגר הזה של להחזיק קדושה בחומר, להחזיק קדושה בכל מה שקשור ליחסי אישות, הוא מצריך המון המון פרטים, כי התורה לא מוחקת את החומר, היא מרוממת את החומר, היא מקדשת את החומר, ולכן זה מצריך המון המון פרטים. אתה רוצה לאכול בשר אפרופו? לא, 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 לא. קודם כל תשחט אותו כמו שצריך. אחר כך תמליח אותו כמו שצריך. אחר כך תכשיר אותו כמו שצריך. אחר כך תבשל אותו. וואי, אתה כבר מת מרעב. לא, 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 לא. עכשיו תברך. עכשיו, למה הגיעו כל ההלכות האלה? כל ההלכות האלה הן מעדנות את אהבת האכילה. כל הלכות צניעות הן מעדנות את אהבת האריות. והם הופכים את כל מה שקשור לתחום הזה שבינו לבינה לקדושה. מכל הלא, אנחנו רואים מה כן. מכל המאכלות שאסור לנו, מכל מה שלא מותר לנו, אנחנו יכולים כן ליהנות מהאכילה שמותרת לנו, ואפילו במצבים מסוימים זה יהיה סעודת מצווה, זה יהיה קדושה. כשאנחנו רוצים שיהיה לנו טהרת המשפחה, אז יש הרבה לא אחר. יש הרבה מה לובשים, מה רואים, איך מתנהלים, למה? כדי שכל מה שלא רלוונטי יהיה לא, בשביל שמה שרלוונטי יהיה כן ובקדושה. האתגר הזה של לקדש חומר יש רק בעם ישראל. אין את זה עוד בשום דת, בשום אומה, כי להסתדר עם זה שבן אדם, יש בו צדדים שהם מעולם הטבע של בעלי חיים, ויש בו צדדים שהם מעולם המלאכים, זה אתגר שרק עם ישראל יודע להתמודד איתו. שוב, כל הדתות או זרקו את הכל, או כל התרבויות שהם לא דת מה אמרו, עזבו אותנו, אכול ושתו כי מחר נמות, בואו נלך רק עם הגוף וזהו. דרך אגב שהאסלאם מאוד דומה לזה, כי מה האסלאם? אפילו העולם הבא שלו זה חומר, נכון? בתולות זוהרות ככה, מה זה העולם הבא? כי הכל חומר, גם הרוח היא חומר. ולכן אין להם שום בעיה עם המוות. כאילו, בכל מקרה, אין שום דבר. כל חומר. וגם העולם הבא נמשך ונשאר חומרי.
יש איזה גבול שהוא כבר מוגזם? כאילו, נגיד, אני יודעת שיש רבנים חרדים שיש להם מלא מהישגים ומלא בכל מיני עניינים. כאילו, יש גבול לכמה חומרים?
תראה, אם אדם מחמיר על עצמו זה שלו.
לא, בתור זה, בתור
כל מיני... אם אדם מחמיר על אחרים, אוקיי, זה יותר מורכב, זה יותר מורכב. ותלוי כמובן בחומרות וממה הן נובעות. יש אנשים שמרוב חומרות, סליחה שאני אומרת, זה כבר יכול להיות בעיה נפשית בסגנון OCD, שלא זה ולא זה ולא זה ולא זה, ולהתחיל לחשוב אולי ככה ואולי ככה ואולי ככה ואולי ככה ואולי ככה ואולי ככה ואולי ככה. זה דבר כזה שנקרא OCD דתי. לא, באמת, באמת. לא, לא, כקושי נפשי, לא מצחוק. כמו שיש OCD של אנשים שרוחצים ידיים נגיד 10 פעמים, כי הם לא בטוחים שהיד נקייה, אז יש אנשים שכמו שאת אומרת, מנשקים את המזוזה, שהם כל הזמן ישאלו, אני בטוח בסדר, אולי ככה, אולי פגעתי, אולי זה, התנצלו 1,000 פעמים, אולי, ובשבת, ואולי זה, והכל יהיה אסור, אולי. זה צריך טיפול, בסדר? אבל חומרות שאנשים מקבלים על עצמם, ומקבלים על עצמם, כל עוד זה מגיע ממקום של אהבת התורה, ומגביר אצלם את הקדושה והשמחה, מי אני שגיד לנו?
יש המון המון פרטים שאני לא יודעת איך להסביר, באמת גם זה לא או שאתה עם OCD או שאתה בלי, יש המון רצף, ואיך אתה יודע איפה...
אז תראה, אני יודעת שהרב ליאור בפסח מאוד יוצא נגד כל מיני חומרות, כל מיני לחפש קשרויות על אקונומיקה וכדומי. אני לא במקום, אני לא במקום של תלמיד חכם שיכול להגיד, הזרם הזה יגזים. אני לא רוצה, לא במקום הזה. אני כן אומרת, כל עוד אדם מחמיר על עצמו וזה מוסיף לו יראת שמיים קדושה ושמחה, בכבוד. כתרבות אני אומרת, יש דברים שהם נראים לנו נורא מוזרים ואנחנו גם צריכים להבין אותם. אם דיברנו הרבה על הראיות ועל צניעות ועל תארת המשפחה, בהקשר של סייגות התורה, אנחנו חייבים להבין שאנחנו בתרבות שהמצב של הפריצות שלה הוא מאוד 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 גדול. מאוד 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 גדול. פעם אנשים, כדי לראות דברים לא צנועים, היו צריכים להתאמץ. היום זה נמצא בכיס של כל אחד. ובגלל שאנחנו בתרבות כל כך מחמירה בפריצות שלה, אז אנחנו גם מחמירים מדי בצניעות. ולכן אנחנו נראה מצבי קצה. של אנשים שלא יודעת מה, נשות הטליבן או כל מיני דברים מוזרים כאלה, או אנשים שאי אפשר היום, עוד פעם, אני זוכרת שנסעתי בתל אביב, זה כבר היה לפני הרבה שנים, אני מניחה שמאז זה החמיר, ופשוט אני רואה על גורד שחקים, 14 קומות בחורה לאורך כל הגורד שחקים בבגד ים. אתה לא מסתכל עליה, אתה עושה תאונה, כי זה בכביש. אז אני יכולה מאוד להבין אנשים ששומרים עיניים באופן שאולי לנו נראה מוגזם ואולי יש בנות אפילו שיגידו וואי זה לא מכבד, זה מעליב, מה הוא מדבר איתי בלי להסתכל עליי, זה לא מגיע ממקום כזה, זה מגיע ממקום של תגובת קצה לחברה שיש בה הרבה פריצות. שואלת אותי אם זה בריא? בעיניי לא, אבל אני יכולה להבין מאיפה זה מגיע. והלוואי שאני אזדעזע, כמו שאנחנו מזדעזעות מנשות הטליבן, שאני אזדעזע מבחורה שהולכת עם בצורה מאוד מאוד לא צנועה. זה כאילו אנחנו סבבה, לא, נשות הטליבן.
אז למה לא...
זה קצה וזה קצה.
למה אני לא אגיד שטוב, אז כל
חברה
ככה, בוא
נהיה
כולנו נשות הטליבן, איפה הגבול עובר?
לא, כי אני אמרתי, התורה לא מדריכה להיות נשות הטליבן, אבל אמרתי, אני יכולה, בעיניי זה דוגמה למשהו שהוא קצת מעוות, אבל אני יכולה להבין מאיפה הוא בא. כי בסוף, כמו שאומר הרמב״ם, כן, בסוף דרך, כדי להגיע לדרך האמצע, לפעמים צריך להיות קיצוניים.
לא, באמת, בעיקר הגזירות הזאת, זה היה פעם, זה שחזר. לא יכול הרבה,
נכון, אני אמרתי, לא כל זל הוא חזר, גם החיים לא כל אחד יכול לתת לנו עכשיו סייג.
יש היום אדמורים, נגיד, שעושים דבר כאלה, אנחנו עושים את זה חזר, כאילו, לפי
ה... נכון, נכון, אבל אנחנו כן, אנחנו כן נקשיב, גם עוד פעם, המציאות השתנתה והרבה דברים. אז יש מצבים שאנחנו כן רוצים לשמוע תלמידי חכמים, רלוונטיים ועדכניים. עכשיו במלחמה, למשל, רוצים לשמוע. להגיד לך שהיה לי כיף לראות פשקבילים בסגנון, יש לנו הרבה חיילים קטועי רגליים, בנות ישמרו על את הרגליים שלכם. לא, זה לא היה לי כיף לראות כזה פשקביל. לא היה לי כיף לראות כזה פשקביל. להגיד לך שזה לא נכון שאנחנו במלחמה, אז בואו נתחזק בלשון הרע, נתחזק בתפילה, נחזק בתהילים וגם נתחזק בצניעות, זה ודאי נכון. שאלות? טוב, אני קוראת עוד פעם את הפסקה הזאת וניפרד ממנה לשלום. עניין סייגות התורה אינו מצד עצם ההבאה לעבירה, רק שכמו שהעבירה רעה בעניינה, כמו כן כל העניינים שמשקושרים בזה רע לעבור על סייג, במילים פשוטות. בהקשר של הילה ועלול רעים בעניינם וכדאי לפרוש מהם מאוד. כדאי לפרוש מהם מאוד, זה שקרה השורה התחתונה, ואני סוגרת את המעגל עם שלמה המלך, שבעצם בת הקול אומרת, עכשיו יש לי תשובה למי שמחרף אותי, ואומר לי, וואי, התורה הזאת שלכם, מלא 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 פרטים. הנה, החכם באדם מבין שצריך להוסיף דווקא פרטים. מי אלה המחרפים? חוץ מזה שאמרנו שגם אנחנו לפעמים חושבות את זה, זה מגיע מעולם הנצרות, כי מה אמרה הנצרות? הנצרות אמרה, וואי, הכל צריך להיות חסד. הכל צריך להיות חסד. עזבו, עזבו פרטים, עזבו לעשות כל מיני דברים, עזבו מצוות, עזבו זה חסד. אתה לא בסדר? תבוא לוידוי. פעם בשבוע, הכהן יגיד, הכומר להבדיל, יגיד, זה בסדר, שלום, שלום על ישראל, שלום על לא יודעת מי. זהו, לא צריך כל כך הרבה פרטים. עכשיו לפעמים זה קוסם. לי הייתה חברה בתיכון שהייתה אוהבת ללכת למנזר השתקנים. נורא, נורא קסום שם. איזה שקט יש שם, היא אומרת לי. כאילו, נורא נורא מרגיע. אין שם כל מיני, אין שם ריצות, אין עשייה, אין זה. כאילו, וואו, איזה מרגיע. בטח מרגיע. אין חומר. מבחינתם שיחרף העולם, הרי מה האידיאל שלהם? תהי נזירה, תהיה כומר. אם כולם יהיו נזירים וכמרים, מה יקרה? ייקח את העולם הכי טוב, כי המשיח כבר בכל מקרה הגיע. נכון? מבחינתם המשיח היה. זה אותו האיש. צלבו אותו. כאילו העולם הולך, אין העולם לאן ללכת. כאילו, השיא כבר היה. העולם, אין לו לאן להתקדם. ולכן, בפסגה בסוף, אם כולם יהיו כמרים ונזירים, זה...
אני לא מבחינת שהמשיח
יחזור. לא. מבחינתם, כל המציאות עכשיו, היא לתקן את החטא הקדמון. זה המשמעות של כל רגע שהעולם עוד ממשיך. לא, הם אומרים שכן, הם לא אומרים שאי אפשר לתקן את החטא הקדמון. הם אומרים שהוא היה כל כך נורא, שבעצם כל המשמעות של העולם זה רק איכשהו לנסות לא לתקן, אולי לתקן זה מילה שלנו, אולי לחפר עליו, אבל כן, יש מימד כזה.
החטא הקדמון, חטא
הרע, ישנון, כן? כן, הם מאמינים שהחטא הקדמון הוא הטביע את הרוע באדם. ולכן, כאילו, אין באמת תיקון, אבל כן יש אפשרות איזושהי של כפרה או משהו בסגנון הזה.
כפרה, אני חושב שאנחנו רוצים כאילו להחזיר את העולם למצב הזה.
לא, אנחנו לא רוצים להחזיר את העולם למצב הזה, אנחנו רוצים לקדם את העולם למצב אחר.
להגיע לנו להמשיך.
לגמרי, לגמרי. אנחנו לא רוצים לחזור אחורה, אנחנו רוצים ללכת קדימה.
כאילו, יש עניין
להגיע לפני החטא שהיה, אלא לפני החטא שיהיה. לא, אנחנו לא, 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 זה השאיפה שלנו היא לא לחזור אחורה, היא ללכת קדימה. הנבואה של מלאה הארץ דעה את השם, אומרים חכמים, היא נבואה יותר גבוהה ממה שהייתה לאדם הראשון. והנבואה של אדם הראשון הייתה יותר גבוהה משל משה רבנו. למה הנבואה של אדם הראשון הייתה יותר גבוהה משל משה רבנו? איך רואים את זה? שהאדם הראשון לא צריך לפרוש מאשתו ומשקר. כלומר, אדם הראשון היה במדרגה כזאת, אז זה במדרגה מאוד גבוהה, אבל אנחנו לא רוצים ללכת למה שהיה, אנחנו רוצים עם התיקון של כל השנים שעברו. טוב, יש לנו 5 דקות או שאתם צריכות לנשום? מתי השיעור הבא שלכם? אז יש לנו 5 דקות, אל תנשום. אוקיי, הפסקה הבאה שלנו, יראת שמיים ויראת חטא, היא קצת תענה על שאלה ששאלתם בשיעורים הראשונים והתייאשתם לשאול. והשאלה הייתה, מה זה בכלל יראה? הוא דיבר הרבה על יראת השם, יראת השם, יראת השם, ובשום מקום הוא לא הסביר לנו מה זה יראת השם. אוקיי? אז יש לנו פה 2 מושגים, יראת שמיים ויראת חטא, ואנחנו רק נעשה סדר, פרומו לשיעור הבא. מה זה יראת שמיים? הרבה אנשים אומרים, רגע, יש לך יראת שמיים, יש לה יראת שמיים. מה זה יראת שמיים? את בלחץ, מה, דברי. מה, שיש רגע שיש מה?
לא, כאילו, לדעת שיש מישהו ולפני את המידות עוד זה, לדעת שיש מישהו...
שמה? יראת שמיים, יש שמיים מעליי, השיר אומר את זה טוב, כן.
יש שתמיד מעליי, שאני יודעת שאומר
סוף תמיד, אני מעלינה בו. אז יראה זה אמונה?
זה יותר מעלינה, זה כמו אמונה, זה כאילו פחה. זה כאילו יראה מקטע של, כן, של פחד, שאני מעלינה בו מאוד מאוד, ואני מפחדת מזה גם.
אני מפחדת ממה?
מהגודל, כן, מהגודל
הזה ו... מה זאת אומרת, אני מפחד מהגודל? לא, אני בכוונה נודניקית, סליחה. ממה אני מפחדת? מה זה לפחד מגודל?
שאני מאמינה בגודל, אבל שזה כמו מול היה, הוא משתלט כי...
שמה? דומין, נפלתי עליה יותר מדי, מי רוצה לעזור לה? ממה הפחד? התחלת מעולה, התחלת מעולה. שמה? רגע, רגע. אני יכולה לשמוע רק אחת. כן. ענבה בריאה. אז לא הבנתי, אז יראה זה ענבה?
לא, זה כאילו, אוקיי, לדעת
אמרת שהעירה זה ענווה, אני נותנת לך פסוק תומך. עקב ענווה עירת השם. מה זה עקב ענווה עירת השם?
אחרי
ענווה
תבוא
עירה.
אחרי
עירה תבוא ענווה? איך אני מנהלת?
הענווה מביאה לעירה.
העקב זה החלק הבסיסי, נכון? העקב של הענווה זה העירה. ככה מסביר את זה המהר"ל. אז מה לפני מה? שעירה מובילה לענווה, אוקיי? יש לנו פה... אוקיי, אז את מוסיפה לנו. אז אמרו לנו, יש שמיים מעליי, יש מישהו מעליי, יש פה צד של פחד מהגודל. את אומרת לנו, זה קשור לענווה. כן, עוד.
זה כמו אולי שלחיות בתחושה שכאילו, שיש משהו לא מעליך, זה אולי לא דווקא פחד, אלא פחד, אתה...
אז יראת שמיים זה כבוד למשהו שגדול ממני?
זה כאילו, זה לחיות בתחושה שכן, שאתה מרגיש
בנוכחות השם, ואז כבר... אז חוויית נוכחות אלוקית שבאה עם כבוד.
כמו שאוריה, כמו שנכנס, ייכנס עכשיו רב ממש גדול, אנחנו נתנאים בצורה הרבה יותר מכבדת, כי לא כאילו פחדות ממנו.
אז כי מה? אז הרגשת, הגודל מביאה לאיזשהו כבוד. כן. אבל זה בדיוק מה שאני רוצה שתסבירי. אז הולכת עם הכבוד, את מוסיפה לנו שזה כמו למלך. יש צד של אבינו, יש צד של מלכנו, יראה היא בכיוון של המלך.
החיים שלי כולי נטולה בידה, כאילו, אני תלויה בו.
אוקיי, אז זה חוויית תלות?
לא,
זה מאמר, את כפר.
מה זה חוויית תלות?
זה נשמע רע. אם זה נשמע רע אותו, בוא תחליטי, אני מנסה להבין מה את אומרת. סבבה, לא, היא נבלה כשאמרתי חוויית תלות.
נשמע.
את רוצה שזה יישמע טוב. חוויית תלות שנשמע טוב. זה נשמע טוב? הכל טוב, אני מנסה להבין מה זה יראת שמיים. שימו לב כמה מושג שאנחנו משתמשים בו מגיל אפס, כמה קשה להסביר אותו, כן.
חוויה, זה לא...
אוקיי, אז רגע, אז את אומרת לנו, את מדגישה, רגע, כל אחת פה מוסיפה דבר נורא חשוב. את מוסיפה לנו פה שאת באיזושהי נוכחות מול משהו מאוד גדול. והנוכחות הזאת, אז יש, יקראו לה תלויה, יש קראו לה פחד, יש יקראו לה מכבדת. עוד מישהו רוצה לקרוא לה משהו? כן. נו, כבר אמרת. שהתורה מעליך ובתוכך, אז זה יראת שמיים?
כן, יראת.
אז כדי שיהיה לי יראת שמיים, אני צריכה להיות תלמיד חכם? כאילו, התורה בתוכי זה אם אני תלמיד חכם.
לא, היא סתם מרגישה. לא, שאתה מרגישה.
זאת אומרת, התקלת אותה.
לא,
אוקיי, התורה בתוכך ומעליך, את מוסיפה לנו, זה לא רק יש מישהו מעליך, זה לא רק גודל, זה גודל שקשור לתורה. אוקיי? כן, בחסידות קוראים לזה ממלא כל עלמין. וזה את מתכוונת?
יש לך דבר מה? כל העולם הזה הולך
למשהו אחר. ננסה.
לא, התכוונות של משהו, הוא גם משהו
יותר. אוקיי, את אומרת, כשאומרים שזה מאה, זה נשמע כאילו בתוכי אין כלום. אז את רוצה להדגיש שזה חלק ממני. אוקיי, מעולה. מישהי רוצה להוסיף לנו משהו?
אני פחד מכם. כן.
רגע, רגע, אבל יש כאן מלא רעש. אני שמחה שזה מעניין אתכם.
אם תגיד, אומרים לי על מישהו שיש לו יראת שמיים, הוא יודע שכנראה
איש טוב.
כאילו, הוא
יפחד
לעשות דברים
רעים.
כאילו, הוא לא...
אז את אומרת, רגע, השלכה של יראת שמיים זה אדם טוב, הסיבה לזה שהוא אדם טוב, כי יפחד לעשות רע. אז חזרנו רגע לפחד.
אבל לא פחד מבני הגבוה.
איזה פחד?
אדם שלא
ממוסמר אמרת?
לא משנה, כאילו...
אני לומדת מושגים חדשים. מעולה. אדם עם יראת שמיים, יש לו עמוד שדרה. אנחנו נבין שהוא אדם טוב, שיש לו ענווה, יש לו כבוד, יש משהו מעליו, יש תורה בתוכו. אוקיי? ומול זה, כל מה שאמרתם נכון, המשך יבוא.
רגע, אני אמרתי.